פרק 13, צעירות, פמיניסטיות, עצבניות. נא להכיר הזהות שאין לה שם. ניסיון ההפיכה המשטרית הנוכחי ייזכר כנראה כנקודת השפל העמוקה ביותר שאליה הידרדרה דמוקרטיית ההכרעה הישראלית. פוליטיקת הרוב קובע, קרבה את ישראל לתחנתה הסופית, ביטול המשטר הדמוקרטי. הכרזתו של השר יריב לוין בעיניים זגוגיות על גזר דין מוות לבית המשפט העליון עוררה בעלה עמוקה. היא נתפסה כניסיון חיסול ממוקד של סמלי הזהות המוסדיים, של הזהות החברתית הגדולה בישראל, זו שהייתה בעבר זהות תנועת הפועלים, אחר כך זהות מקימי המדינה, ולאחר מכן מחנה השלום. לאחר מותה של התקווה לשלום בעשור הראשון של שנות ה-2000, זהות זו הפכה למורפלת וחסרת שם, והדבר היחיד שהגדיר אותה היה הפחד והעוינות כלפי גוש הזהויות האחרות. בספרו האחרון, קץ שלטון האחוסלים, שפורסם לאחר תבוסת אהוד ברק בבחירות בצל האינטיפאדה השנייה, ברוך קימרלינג, אחד הסוציולוגים הבולטים בישראל, ניתח את שקיעתה של אותה זהות. אחוסלים הוא מושג שטבע קימרלינג, הוא מתאר את הזהות ההגמונית בתקופת הישוב ושני העשורים הראשונים של המדינה. המונח משמש כראשי תיבות, אשכנזים, חילונים, ותיקים, סוציאליסטים, לאומיים, ציונים. קימרלינג אפיין את הזהות האחוסלית כך, מעמד חברתי כלכלי בינוני עד גבוה, מוצא אתני מעין מערבי ודימוי עצמי החותר לתרבות מערבית, כוללת יונים וניצים, סוציאל דמוקרטים ונאו שמרנים, ומעמד בינוני גבוה שכולל גם מזרחים ודתיים שימצאו השקפות ואורחות חיים המזוהים עם האחוסליות. קימרלינג, כמו סוציולוגים אחרים, ראה בזהות האחוסלית זהות שנמצאת בשקיעה מתמשכת, בעיקר במונחים של כוחה הפוליטי. בתקופת הישוב ובשני העשורים הראשונים למדינה, היא שלטה במוקדי הכוח הכלכליים, הפוליטיים והמוסדיים של המדינה. אולם עם הזמן כוחה ירד כתוצאה ממרד של זהויות שהיו כפופות לה, בראשן הציונות הדתית ויהודים יוצאי ארצות ערב, שנקלטו באופן דקני במוסדותיה. לדענת קימרלינג, הזהות האחוסלית מנהלת קרב מאסף על השליטה במוסדות החברתיים המרכזיים. בכך הוא העניק בסיס לטענותיהם של נאו שמרנים ואנשי ימין, כמו אבישי בן חיים עם תיאוריית ההגמוניה הנלחמת על הגמוניותה, וארז תדמור עם ביקורתו על האליטות השמאליות השולטות בזירה המשפטית, התקשורתית, התרבותית והאקדמית, וכן לטענות אחרות על הדיפ סטייט השמאלני. עם כל הכבוד לכותבי הימין הנאו-שמרני, המציאות החברתית בישראל איננה ניתנת לפישוט לכדי קונספירציה אשכנזית, ליברלית, שמאלנית, אליטיסטית, פרוגרסיבית, הנלחמת בעם התמים היושב בציון. כפי שהובהר בפרק הקודם, ההיסטוריה של היחסים בין הזויות השונות מורכבת ורבת תהפוכות הרבה יותר מאשר סיפור של הגמוניה שנלחמת לשמר את כוחה. למעשה היא דינמית ומגוונת יותר גם מהתיאור של ברוך קימרלינג. למען הסר ספק, מדובר בזהות חברתית מוסדית ברורה ששורשיה נעוצים בתנועת הפועלים של תקופת הישוב ועוברים דרך מפאי והרשת המוסדית שלה לאחר קום המדינה. עם זאת, זהות זו עברה גלגולים רבים, הן בהרכב האתני שלה והן בעוצמתה התרבותית והפוליטית. ההבדל המרכזי בינה לבין זהויות פוליטיות אחרות תמון בכך שהרשת המוסדית שבתוכה התקיימה איבדה את הארגון הפנימי שלה והפכה לרשת רופפת, מפורקת וחלשה. הרשת הרופפת. מה מקנה לזהות חברתית כוח פוליטי? לרשת מוסדית של זהות יש שלושה משאבים מרכזיים שמעניקים לכוח פוליטי. אידיאולוגיה מגבשת, כלומר נרטיב משותף וחזק על המציאות החברתית, שמעניק תכלית ומטרה לזהות ולפעולתה. מוסדות מגייסים, יכולת להניע ולגייס לפעולה פוליטית באמצעות מוסדות חברתיים. ומנהיגות מובילה, מנהיגים בעלי חזון וקריזמה, המספקים כיוון ותכלית לפעולה הפוליטית. הזהות שאין לה שם איבדה את כל המשאבים הללו מזמן. מה שנותר ממנה הוא מקבץ זהויות רופף, המסמן את עצמו באמצעות הצבעה למפלגות המרכז-שמאל, התנגדות חריפה לבנימין נתניהו, ביקורת על השתמטות החרדים מהצבא, חשש מכפייה דתית, התנגדות למפעל ההתנחלויות ולפונדמנטליזם החרדי, ובשנים האחרונות גם זיהוי עם שיח זכויות וחופש דמוקרטי ליברלי. דומה כי סממני זהות אלה נעוצים עמוק בהיסטוריה הציונית האירופאית והקונפליקטים הקדומים בין האורתודוקסיה היהודית לבין יהודים שבחרו בדרך החילון והשכלה ובאידיאולוגיות אירופאיות מודרניות כגון מרקסיזם, קומוניזם וליברליזם. מקבט זהויות זה אינו מוגבל לצאצאי האשכנזים החילונים והסוציאליסטים, אלא כולל גם את צאצאי הבורגנות העירונית האשכנזית, צאצאי רוויזיוניסטים, יוצאי ארצות ערב, אלמנטים מהציונות הדתית, יוצאי חבר עמים ועוד. בהיעדר כוח פוליטי מאורגן, שליטתה של הזהות שאין לה שם מתמקדת במה שניתן לכנות המוסדות הממוינים. מוסדות חברתיים מרכזיים המשמשים שער כניסה לשוק העבודה הראשי וכוללים בעיקר רשתות מוסדיות כגון מערכת המשפט, מערכת הביטחון, מערכת הרפואה, אקדמיה ומקצועות פרופסיונליים וניהוליים בכירים בתאגידי השוק הפרטי ובמוסדות המדינה כגון ניהול, חשבונאות, הנדסה, מחשבים, משפטים, כלכלה. כל אלה נשענים על השכלה מערבית מודרנית. כפי שציינתי בספרי על הקאבה, אין הדרה או אפליה מודעת או מכוונת מצד האליטה האשכנזית שמאלנית הגמונית כלפי זהויות אחרות ממנה. השליטה המוסדית מתקיימת בעקיפין דרך השליטה בסיפי הכניסה ותהליכי הסללה למוסדות הללו, המבוססים על קריטריונים שמשקפים הון תרבותי מערבי מודרני, שמהווה חלק אינטגרלי מההביטוס, מהרפרטואר של הזהות שאין לה שם. במילים פשוטות, סיפי הכניסה והקידום משקפים הון תרבותי שנרכש במוסדות הסוציאליזציה של הזהות שאין לה שם, אך לרוב אינו זמין לזהויות אחרות. חשוב להבהיר שזו אינה שליטה מוחלטת. מדובר בשליטה חלקית ורופפת, המאפשרת לכל מי שמצליח לרכוש את כרטיסי הכניסה ההשכלתיים הדרושים ולהפגין את ההון התרבותי הנכון, להשתלב ואף להתקדם במוסדות הללו. זו הסיבה לכך שהזהות שאין לה שם היא רחבה ומגוונת וכוללת הרבה זהויות שאינן מאזן האשכנזי החילוני, לרבות יוצאי ארצות ערב, ציונות דתית, יוצאי ברית המועצות ועוד חברים בזהויות מודרות אשר רכשו את כרטיסי הכניסה הלכות. למוסדות הממוינים, דרך השתתפות במוסדות הסוציאליזציה של הזהות שאין לה שם. זהו הפרדוקס הגדול של סכסוך הזהויות. כפי שצוין בפרק הקודם, המאבק וההתנגדות של גוש הימין להגמוניה, אליטו, דיפ סטייט, שמאל קיצוני, כלל אינם ממוקדים במקום שבו היה עליהם להתמקד, בקריטריונים להון אנושי הנדרשים לצורך כניסה ומוביליות במוסדות הממוינים. הזהות הגדולה שנותנת את כל האנרגיה והכוח למחנה הזה, זהות הימם, היא דווקא זו שהייתה יכולה להרוויח ממאבק הזה. אולם בפועל, המאבק על השליטה במוסדות הממוינים מתנהל בעיקר בין אליטות אשכנזיות לבין עצמן. בדרך החוצה. האנשים השייכים לזהות הרופפת שאין לה שם אינם רואים עצמם כחלק מהגמוניה או אליטה. רובם כלל אינם יודעים שהם שמאל קיצוני ולא שמעו מעולם על הפרוגרסיבים. הם רואים את עצמם כאנשים אגונים וישרים שעובדים קשה, ממלאים את חובותיהם, תורמים למדינה, משקיעים בלימודים ובהשכלה, רואים ברכה בעמלם ומתבססים בחיים. הם אינם מבינים מה רוצים מהם ועל מה שונאים אותם כל כך כל הזהויות האחרות. הם חשים כעס ופחד לנוכח גלי השנאה והעוינות הבלתי פוסקת מצד מקבט זהויות הימין, לפחות מאז תחילת שנות ה-80. רבים מכירים ומבינים את הדיכוי ההיסטורי של יוצאי ארצות ערב, אך לא רואים את עצמם באופן אישי כאחראים לו, ובוודאי לא כאשר הם בעצמם יכולים להיות יוצאי ארצות ערב או נשואים לכאלה. רובם רואים בדיכוי ואפליה דבר שחלף מן העולם ביחד עם שלטון מפאי, ואינם מבינים כיצד ניתן להלין על דיכוי ואפליה כאשר נמצאים בשלטון כבר שנות דור. בשנתיים האחרונות, מאז ניסיון ההפיכה המשטרית, הזהות שאין לה שם חובה איום קיומי ממשי. ההפיכה נתפסה כהתקפה ישירה ואלימה על אורח חייה, ערכיה ועל המוסדות המייצגים אותה. תחושת הייאוש המתבטאת באמירות כמו הלכה לנו המדינה אינה בהכרח ביטוי לאובדן תחושת בעלות, אלא יותר פחד עמוק וחרדה מפני האפשרות לחיות תחת משטר לא דמוקרטי שמביע עוינות כלפי הזהות הזאת. הפחד הזה מלווה בתחושת חוסר אונים לנוכח עיקרון הרוב הקובע שמאפיין את הפסבדו דמוקרטיה הישראלית. הזהות שאין לה שם מבינה כי מבחינה דמוגרפית היא מיעוט, ובוודאי בקרב ציבור המצביעים היהודים. ישנה הכרה בכך שלעולם לא תוכל להשיג רוב שלטוני, ולא תהיה לה יכולת לממש את דרכה במסגרת השלטון הקיים. חוסר העונים והפחד הובילו למחאה ההירואית הגדולה של 2023. אף שלרגע נדמה היה כי הזהות שאין לה שם מצליחה להפוך לכוח פוליטי מגובש וחזק, וכי היא מפעילה את כל משאבי העוצמה שלה, המחאה הצליחה רק לעכב את מהפכת קהלת, אך לא לשבש אותה באמת. הסיבה לכך נעוצה בקשר המוכר של מחאות רבות, כפי שציינו קודם. ידיעה ברורה נגד מי הן נלחמות, אך חמימות מוחלטת לגבי מה הן מבקשות להשיג. אמנם המחאה הצליחה לשקם את המוסדות המגייסים של הזהות וליצור רגעים של קריזמה, אך היא נותרה חסרת אידיאולוגיה מגבשת. התוצאה הייתה מחאה רועשת, מרשימה והירואית, אך גם חלולה. הניסיון לאמץ שם זהות חדש, דמוקרטיה ליברלית או המחנה הליברלי, לא הצליח למלא את החלל האידיאולוגי. רוב מי שמזדהים כליברלים ובני המחנה הליברלי אינם מבינים באמת את מהות הליברליזם. יתרה מכך, רבים משתמשים בסיסמת הדמוקרטיה הליברלית, כלל אינם מודעים לכך שהיא אינה מתאימה לחברה רב-זהותית כישראל, שמתמודדת עם אתגרים משותפים ובעיות מורכבות. גם דגלים אחרים של הזהות, כמו הדרישה לשוויון בנטל, אינם מציעים חזון ברור ואין בהם הרבה תוחלת. סיסמאות מסוג זה לא באמת מייצגות בעד ברור, אלא משמשות כלי לביקורת כלפי זהויות אחרות. האם מישהו באמת חושב שהבעיה העיקרית של המדינה תמונה בכך שחרדים אינם משתתפים בשירות הצבאי? או שמא הסיסמה הזאת היא ביטוי לעוינות ולפחד יותר מאשר קריאה ליצירת מציאות טובה יותר? כך, למרות שהביקורת והמחאה נגד ממשלת החורבן הדיסטופית היו מוצדקים לחלוטין, כמו גם הפחד המבוסס מפני חיסול הדמוקרטיה וכינון משטר תיאוקרטי ומלוכני, הרי שמפגן הנגד הגדול נכשל באין בעד חיובי וברור. המחאה נכשלה כי לא הציעה תחליף ברור וחיובי לשיטת המשטר הרעילה שאפשרה את מהפכת קהלת מלכתחילה. שנים של שיח פוליטי ילדותי ומטמטם עברו את עיני כולם מלראות. במקום לנבוח על הפירות הרעילים של מהפכת קהלת, צריך לקדום את העץ שעליו הם צמחו, ולנטוע במקומו עץ חדש אחר שנותן פרי שהוא טוב ומזין לכולם. גרוע מכך, הנגד הלועד של המחאה לא רק שלא הצליח לשנות את המציאות, אלא אף שיחק לידיהם של תומכי מהפכת קהלת. המחאה הגדולה הזינה והוכיחה את הנרטיבים המגייסים של רשת קהלת, כפי שנסחו על ידי אבישי בן חיים ואחרים. המחאה הוצגה כניסיון נואש של ההגמוניה, לשמור על הגמיוניותה. רטוריקת הנאומים והכרזות הענקיות, הבוז והזלזול כלפי הצד השני, השנאה הפולחנית לדמות סימבולית כמו בנימין נתניהו והאחיזה בדגלי ישראל כסמל לריקליימינג של השלטון האבוד, כל אלה היו בעלי כוח רב לגיבוש הזהות של המחאה עצמה, אך בעיני הזהויות האחרות בישראל, כל המחוות הללו נתפסו כהתקפה ישירה נגדם ונגד עולמם. בסופו של דבר, המחאה הגדולה הייתה בגדר הפרעה בלבד ולא שיבשה את הפרויקט הרחב שמלקט כיום את גוש זהויות הרוב בישראל, החרבת סמל הזהות של ההגמוניה המדומיינת הדמוקרטיה הליברלית. שיטת המשטר שמאפשרת את מימוש הפרויקט הזה לא נפגעה כלל. אף על פי שהמחאה עוררה דיון סוער וזכתה לתשומת לב רבה, היא לא הצליחה לגעת בשורש הבעיה, לא עיררה את היסודות ולא פגעה במנגנונים שמאפשרים את המשך ההחרבה של הדמוקרטיה. המלחמה שאין לה סוף מותירה את הזהות שאין לה שם במצב נואש עוד יותר. החרדה מהעתיד הדמוקרטי של המדינה הוכפלה בחרדה מהעתיד הקיומי של המדינה בכלל. מאז השביעי באוקטובר רבים מאנשי הזהות חשים חוסר אמון מוחלט במנהיגות של מדינה במלחמה שהייתה אמורה להיות מלכדת ומאחדת, אך דומה שמנהלת את המלחמה בשם צד אחד בסכסוך הזהויות הישראלי ועל חשבון הצד השני. אנשי הזהות מואשמים בשיתוף פעולה עם האויב שהביא למלחמה. עשרות החטופים שהפכו לסמל של הזהות וערכיה נתפסים כמי שהוקרבו על מזבח סמל הזהות של הצד השני, הניצחון. סוגיית החטופים הפכה לעניין פוליטי וסקטוריאלי, המזוהה עם זהות מוחלשת וחסרת כוח פוליטי, שאינה שותפה כלל לניהול המלחמה הגורלית. כל זה הופך את הזהות שאין לה שם לבעלת העניין העיקרית בבניית דמוקרטיה ישראלית חדשה, דמוקרטיה שלא תתבסס על עיקרון הרוב הקובע, אלא על עיקרון הלכידות. עבודה ההיסטוריים של הזהות, ובמיוחד דוד בן גוריון, הם אחראים לטעות ההיסטורית שבסופו של דבר הובילה את הזהות להיות זרה בארצה. ללא מהפכה משטרית המתקנת את הטעות הזו, מהפכת כהלת תמשיך ותתחזק בחסות הרוב הדמוגרפי שתומך בה. ישראל תהפוך לפסבדו דמוקרטיה, תיאוקרטית, מלוכנית, שבה הזהות שנשא על גבה את הקמת המדינה, לטוב ולרע, תהיה חסרת הזכות הדמוקרטית הבסיסית להשפיע על גורלה וגורל הקולקטיב. בפניה יעמדו שתי ברירות, או התנתקות בדרכי שלום פחות או יותר והקמת שתי ישויות ריבוניות, ישראל ויהודה, או לחזור בהדרגה בחזרה לגלות ממנה באו ואשר בה מרדו מלכתחילה. נשים פמיניסטיות דור זין. הישועה אם כן לא תצמח מהתארגנות מחודשת של המחאה. היא גם לא תצמח מהממסד הפוליטי שמכונה מרכז שמאל. כל הג'נטלמנים החברים שמובילים את הזהות שאין לה שם, שקועים בעצמם עמוקות בפוליטיקת הסכסוך. כל מה שהם יודעים הוא להיות נגד. הם לא יכולים ללמוד משחק פוליטי אחר. כמו מתאגרף ותיק, הם יודעים רק לתת ולחטוף אגרופים, כי זה מה שהם עשו תמיד. איש מעולם לא התרומם מעל סכסוך הזהויות, ואיש מהם מעולם לא זיהה את הכשל העמוק במערכת השלטונית, ולא הציע אג'נדה פוליטית עם אופק של תיקון ואיחוי. בתוך הזהות שאין לה שם, יש רק קבוצה אחת, גדולה, חזקה, החסרת מודעות לכוחה, שיכולה לשמש ככוח שובר שוויון, ולמלא תפקיד מרכזי בקואליציית השיבוש הלאומית של דור הזין. הנה דבר שנשמע מוזר לכולם חוץ ממני. לקראת הבחירות הקרובות חייבת לקום, מתוך הזהות שאין לה שם, מפלגה פמיניסטית ישראלית שתתחרה על השלטון. לי זה לא נשמע מוזר בכלל, אלא מתבקש. הנה כל הסיבות לכך שהגיע הזמן שנשים יהיו בשלטון ודחוף. שנת 2023 הייתה שנת חורבן כפול ומכופל לנשים בישראל. הן נדחקו כמעט לחלוטין מהייצוג הפוליטי לאחר הבחירות, שילמו מחיר כבד במיוחד על קריסת המדינה בשביעי באוקטובר, וגם לאחר מכן נותרו מודרות לחלוטין מהחונטה המדינית צבאית שניהלה את המלחמה שאין לה סוף. במקום אחר קראנו לעשות חשבון נפש עמוק כיצד הגענו לכך, והכן טעינו ב-40 השנה של תנועה פמיניסטית גדולה ועתירת משאבים בישראל. את הטעות הגדולה מצאנו בהתמקדות בפמיניזם חינוכי ופמיניזם בירוקרטי, שרק שכפל ועצים את חלוקת העבודה ההיסטורית בין גברים שקובעים לנשים שעושות, או במילים פשוטות, פמיניזם הישראלי ביקש, דרה, שידה, לחץ על בעלי הכוח, גברים, לקחת בחשבון נשים בעיצוב המציאות, במקום להפוך את הנשים לבעלות כוח לעצב את המציאות לעצמן. הטעות הזאת הובילה ליצירת פרדוקס הכוח המגדרי. איך ייתכן שבדמוקרטיה נשענת על עיקרון הרוב, הרוב, נשים מהוות כמעט 52% מהאוכלוסייה בישראל, כלל אינו מיוצג פוליטית, ואינו מחזיק בכוח ממשי לעצב את המציאות שבה הוא חי. ומה יקרה ביום שנשים מכל הזהויות יבינו שהבעיה העיקרית שלהן אינה זהות פוליטית אחרת, אלא היעדר קול ומשקל במוסדות שמעצבים את המציאות שבה הן חיות? מה יקרה כאשר יבינו שאם הן לא ייקחו לעצמם את הכוח שמגיע להם, הן ימשיכו להיות מודרות ומוחלשות בכל הזהויות, כולם ביחד וכל אחת לחוד? הלקח הפמיניסטי העיקרי של שנות החורבן 23-24 הוא שהיום הזה כבר הגיע. יותר מתי זמן ספרנו כמה נשים הן ראשות עיר, חברות כנסת, בתפקידי ניהול, חברות דירקטוריונים. יש בלבול מסוכן בין כמות הנשים הנוכחות במוסדות הכוח לבין ייצוג פוליטי אמיתי לנשים. אין הרבה טעם בנוכחות של נקבות ביולוגית במוסדות הכוח אם הן אינן מייצגות נקודת מבט מגדרית, צרכים ואינטרסים של נשים כזהות חברתית. הדרך היחידה לרכוש את הכוח הדרוש לשנות את המציאות שבה נשים חיות היא לנצל לדמוקרטיית הרוב קובע לטובה ולהקים תנועה פוליטית עם מפלגה. מטרתה העיקרית תהיה להוביל ביחד עם תנועות שיבוש אחרות גוש פוליטי שמטרתו להוביל מהפכה משטרית שתמסד בישראל דמוקרטיה של לכידות. וזאת מסיבה פשוטה. דמוקרטיית הלכידות הנותנת מקום, משקל, לכל הזהויות בקביעת הגורל המשותף, תוך מתן חופש לחיות את חיים כרצונם, היא החלום הפמיניסטי בהתגלמותו. רק מבנה משטרי כזה מבטיח חוקתית, השתתפות קבועה ומשפיעה של נשים וזהויות מוחלשות אחרות בשלטון, מבלי לסמוך על תוצאות בחירות כאלה או אחרות. ולא מדובר על כך שהג'נטלמן עם קץ, לפיד או גולן, או אפילו המשיח התורן בנט, יעשו טובה וישריינו חצי מהמקומות לנשים, או יוסיפו למצע שלהם הצהרות על פמיניזם, שוויון והתנגדות להדרת נשים. זה מעולם לא עזר. מדובר על משהו שונה לחלוטין. הקמת מפלגה בידי נשים וגברים פמיניסטיות, שמטרתה לייצג את זהותן של הנשים בשלטון, בדיוק כפי שכל זהות גברית אחרת מייצגת את עצמה. הדגל של מפלגה כזו צריך להיות ברור וחד. אנחנו צריכות וזכאיות להיות חלק ממוקדי ההחלטות, שוות בין שווים, כוח בין כוחות, שחקנית בין שחקנים. מפלגה פמיניסטית, חסרת בושה והכבוד, יכולה להוביל את הזהות שאין לשם ולהחליף את אסופת הדמויות החלולות והמפלגות הריקות של היום. היא תספק לזהות הזאת את שלושת משאבי הכוח הפוליטי שחסרים לה היום, אידיאולוגיה מגבשת, מוסדות מגייסים וקריזמה מעוררת השראה. מעבר לכך, המפלגה תהפוך את הזהות שאין לה שם, שבמצבה הנוכחי מעוררת התנגדות ומרתיעה זהויות אחרות, לזהות עם מסר מלכד, מכליל ומזמין לשיתוף פעולה. האג'נדה הפמיניסטית דור זין, קווים לדמותה. היעד המרכזי של המפלגה הפמיניסטית הוא כאמור לצבור מספיק כוח כדי לכפות ביחד עם זהויות אחרות את החוקה הדמוקרטית הפדרטיבית, חוקת הלכידות. המפלגה הפמיניסטית צריכה לשקף ייצוג רחב, מובנה ומשוריין לנשים מכל הזהויות. הימים שבהם הפמיניזם ייצג בעיקר נשים ממעמד בינוני לבן חלפו מזמן. כיום השדה הפמיניסטי הוא רשת מוסדית מגוונת, הכוללת תנועות, ארגונים ועמותות מכל מגזרי החברה הישראלית. המפלגה הפמיניסטית חייבת להיות הבית של כולם, מקום שמאפשר ייצוג קולקטיבי לכלל הארגונים הללו, לכולן ביחד ולכל אחד לחוד. במיוחד יש לכלול ייצוג מובנה לנשים במגזרי עבודה המרכזיים בישראל, עם דגש על ועדי עובדות במקצועות הצווארון הוורוד, מורות, גננות, סייעות, עובדות חינוך, עובדות ציוד ומקצועות הטיפול, עובדות סוציאליות ומקצועות הרווחה, וכן נשים ממקצועות פרופסיונליים כגון עורכות דין, מהנדסות ורופאות. המפלגה צריכה לבנות את הפיגומים החוקתיים למימוש של ערכי שוויון, חופש, אחווה לכל הזהויות בישראל. היא תשאף להבטיח סדרה של זכויות קולקטיביות לכל הזהויות בחברה הישראלית כגון א', הבטחת ייצוג לזהויות במוסדות מכוננים, ב', שכר שווה לזהויות בשוק העבודה, ג', תקציב שווה לזהויות במוסדות ציבוריים, ד', מערכת חינוך חובה שהיא רגישה להשתתפות בשוק העבודה, היי, הגנה מאלימות זהותית, מגדרית ואחרת במקומות העבודה. וו, השתתפות שווה ומניעת הדרה בארגוני העבודה ובמוסדות לאומיים וציבוריים. זין, חופש הדת, האמונה ואורח החיים. ח', חובות ברורים ומוגדרים של המדינה והשירותים הציבוריים כלפי אזרחים. רוצים מטריארכיה. במאמרה הקלאסי על נשים בפוליטיקה הישראלית, מתארת חנה הרצוג את ההיסטוריה הארוכה של ההדרה של נשים מעמדות כוח פוליטיות. היא מתארת רשימה ארוכה ומדכאת של סיבות לפרדוקס הכוח המגדרי. חנה הרצוג כתבה את המאמר בסוף שנות ה-90, האופטימיות מבחינה מגדרית. לרוע המזל, האופטימיות לא התממשה, ההפך קרה. הדברים נעשו גרועים אף יותר. עידן ההיפרפוליטיקה ערער את היכולת של נשים מזהויות שונות לחצות את גבולות הזהות ולשתף פעולה פוליטית עם נשים מזהויות אחרות. הפמיניזם והשוויון לנשים עברו להיות מנושא מוסרי וחברתי בעל חשיבות לאומית לסמל זהות של אויבי העם הפרוגרסיביים. הפמיניזם הפך להיות חומר בעירה בסכסוך הזהויות הגדול. ככזה, נשים אשר תמיד העמידו את טובת הזהות הפוליטית שלהם מעל צרכיהן, הפכו לאויבות זו לזו. וגם שיתופי הפעולה מתחת לרדאר המפלגות שהתרחשו בשנות ה-90 פסו מן העולם. אולי, כפי שאמר לנין, ככל שיהיה יותר רע, יהיה יותר טוב. אולי השבר הגדול של השביעי באוקטובר מספק דווקא הזדמנות לשבירת הכלים הגדולה של נשים בישראל. במצב הזה שבו המדינה הפקירה הפקרה כפולה ומשולשת את חובותיה כלפי מחצית החברה הישראלית, אולי תפרח תודעה של אם אין אני לי מי לי, המבטאת תחושת זכאות לאותו דבר שגברים רואים כזכותם הטבעית והבלעדית להיות בשלטון. התפקיד של מפלגה פמיניסטית ישראלית הוא להעיר את הענקית הרדומה ולהפוך אותה לדרקונית יורקת אש. לשם כך, מפלגה כזאת חייבת להיות מכלילה. היא חייבת לדבר בשפה מגדרית שמובנת ומחברת את כל הזהויות ולא רק את בוגרות חוגי המגדר. לכן חייבות להוביל אותה צעירות דור זין מכל הזהויות. הן חוו על בשרן את מחיר הקריסה הגדולה ולכן הן אלה שצריכות להוביל את השיקום הגדול. אם יעשו זאת נכון, זו מפלגה שיכולה להיות המפץ הגדול של הבחירות הקרובות. להבדיל ממפלגות האווירה הקודמות, זו מפלגה שיכולה להיות לא רק התארגנות פנימית מחודשת בתוך הזהות שאין לה שם, אלא מפלגה שחוצה ומשבשת את קו השבר הגדול של הזהויות. והכי חשוב בעיניי, מפלגת הנשים אינה נדרשת רק כדי לייצג נשים, לבטל אפליה או להשתתף בשלטון, אלא כדי לקרוא תיגר על עצם המבנה שלו ולייצר מודל של שלטון אחר לגמרי. מודל זה נועד להחליף את השלטון הפטריארכלי, שגם אם הוא מכונה דמוקרטיה, הרי שבפועל הוא מתבסס על היררכיה, שליטה ותחרות, והוביל אותנו שוב ושוב לקריסות חברתיות ולמאבקי כוח הרסניים. במקומו, אנחנו צריכות וצריכים דמוקרטיה שונה מן היסוד, דמוקרטיה של טוב משותף, שאפשר בהחלט לכנות אותה גם דמוקרטיה מטריארכלית. אני סבור שכמוני, גם גברים רבים מבינים היום, כי המשטרים הפטריארכליים, על כל הגרסאות שלהם, פשטו את הרגל. הם מובילים את העולם כולו על פי תהום. המשטרים הכוחניים, התחרותיים, בין אם בגרסה הטוטליטרית ובין אם בגרסה הכאילו דמוקרטית, כולם בנויים על תחרות גברית, על כוח ועל שליטה באחר. וכגבר הייתי שמח לראות בשלטון לא נקבות ביולוגיות בלבד, אלא נשים ואולי גם גברים המממשות ערכים מטריארכליים בשלטון.